עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.
שלום לכם. אהרון ידלין, זכרו לברכה, הלך לעולמו בסוף השבוע, המפאיניק האחרון, אחרון הראשונים. אידיאולוג, אדם שלא זנח את אמונותיו לאורך כל הדרך, וחי על פיהן עד יומו האחרון, ובעיקר היה ממפריחי הנגב, איש חינוך ושר חינוך משפיע, מה שהיום כבר קשה למצוא, מי שבאמת האמין בתפקיד הזה. התפקיד הזה לא היה עבורו מעצור בדרך, אלא המטרה עצמה. 360 ביום, על אהרון ידלין. איש מפעם. רותם ידלין, ראשת מועצת גזר ונכדתו של אהרון ידלין, שלום.
שלום נורית.
ספרי לנו על סבא.
סבא שלי היה בראש ובראשונה איש חינוך. הוא הקים את ה... הוא היה מראשוני הצופים העבריים עוד לפני הקמת המדינה. היה רכז התיישבות בהגשמה, הקים פה קיבוצים, אחר כך את בית ברל. הוא היה סגן שר חינוך 8 שנים לפני שהוא נהיה שר חינוך. בתקופה שלו הוקמו הכנסות תנועות הנוער לתוך מערכת החינוך. הוא הקים את מפעל ההזנה, את יום הלימודים הארוך בפריפריה. הוא היה מורה ומחנך. אתה יודע שבתקופתו לא התרחשה אפילו שביתת מורים אחת. כי הוא ידע לתת כבוד למקצוע. ומבחינתו הוא היה שר חינוך אחרי מלחמת יום הכיפורים, והוא עמד על זה של החינוך יועבר תקציב לאפשר את יום הלימודים הארוך, כי חינוך הוא המשימה הלאומית החשובה ביותר במדינת ישראל. זה ככה בראש ובראשונה. וחוץ מזה הוא היה איש נגב, ממקימי יהודה לפי נקודות. 72 שנה הוא חי בקיבוצו חצרים, מאנש מובילי אוניברסיטת בן גוריון, מקימי תיאטרון באר שבע, איש נגב בכל רמה חבריו, וגם היה איש ציבור, פוליטיקאי, פוליטיקאי מזן הנפילים, הוא ראה בפוליטיקה שליחות, לקיחת אחריות, הוא עושה את זה בצורה אתית, הובילו אותו הערכים שלו, האידיאולוגיות הסוציאליסטיות שלו. אבל הוא תמיד היה שליח, זאת אומרת, היה שליח של הקיבוץ שאישר לו לצאת לכנסת
עד שהוא ביקש ממנו לחזור באיזשהו שלב.
לאורך כל ההיסטוריה של הקריירה שלו הוא נשלח ללמד בבית ברל ונקרא חזרה לקיבוץ לעבוד בשדה, הוא נשלח לכנסת ונקרא חזרה לקיבוץ לעבוד בפלחה. ירדנה הרזי, שפגשתי אותה לפני שנה, סיפרה לי, את יודעת שכשהייתי בגרעין לקיבוץ, יום אחד הוא הגיש לי ארוחת ערב, את ארוחת שבת, ואמרתי, מה זה, זה שר החינוך, גם שר החינוך, הוא מגיש לי ארוחת ערב, כי זאת הייתה התורנות שלו, באותה שבת בקיבוץ. הוא היה קיבוצניק בכל הווייתו.
תגידי, הוא היה פוליטיקאי באמת מזן אחר, בוודאי כשאנחנו מדברים על ככה מהמערכת הפוליטית של 2022. ככה, בטח היו לך שיחות איתו, כי גם את פנית לשליחות ציבורית, לא מעט, על עליות פוליטיקאית בתקופה הזו. איזה עצות הוא השיא לך?
אני חושבת שזה לא שהיה פוליטיקאי מזן אחר. יש פוליטיקאים כאלה גם היום. אבל הוא היה פוליטיקאי ששם קודם כל את שירות הציבור לפני כל דבר אחר. הוא הסתכל לכל אדם בגובה העיניים. הוא ידע שהם שלחו אותו להשיג את המטרות שלהם. את יודעת, הוא נסע באוטובוס לכל מקום. מעולם הוא לא אישר לנו לא לקחת אותו, הוא לא אפשר לאנשים לשלוח לו מונית. הוא נסע באוטובוס כי זה היה האיש שהוא. ואני חושבת שהחוכמה היא לייצר היום פוליטיקאים כאלה. ששאלת אותי עליי, כשאני התלבטתי אם להצטרף לשירות הציבורי, אז התקשרתי להתייעץ איתו, עם סבא שלי. והוא ענה לי במילים שהפכו להיות המוטו שלי. אין משרה חשובה כמשרתו של משרת הציבור. זה הייתה תפיסת עולמו של סבא שלי. לכו, תהיו משרתי ציבור, תהיו מעורבים, תהיו משפיעות. מדינת ישראל היא נס, ואתם צריכים לשרת אותה ואת אנשיה. זה מה שנאמר לכולנו, והייתי מתייעצת איתו הרבה, כי תמיד היו לו עצות טובות ונכונות.
ותגידי, בסוף גם עושים עם סבא גם כיף. היה גם דברים שלא קשורים לעצות, להיסטוריה, לאידיאולוגיה.
נורית, סבא שלי מעולם לא לקח אותנו לא לקולנוע ולא לכל גלידה, לקח אותנו לכנסת, לקח אותנו לכנסון של המפלגה, הוא לא דיבר איתנו על זה לעולם, אבל הוא תמיד היה שם לתת עצות טובות. אני חושב שאחד האירועים המשפחתיים הכי משמעותיים מבחינתנו, זה כשיש יום הולדת או חתונה, אז כולם מחכים לנאום של סבא.
כן.
את רואה ילדים בני 5, פתאום מגיעים, כי עכשיו סבא נואם, והם מתיישבים ומסתכלים עליו בעיניים קלות, והוא מברך אותם. בגיל 5, שתהיו שליחי ציבור, שתודו לשרת את המדינה.
הוא הבין שזה נהיה הרבה יותר קשה להיות שליח ציבור בישראל של היום?
כן, הוא היה חשוף מאוד לקצנה של הפוליטיקה, ולחשיפה המאוד משמעותית שפוליטיקאים חשופים בה היום, ולצורך כל הזמן לייצר כותרות. והוא הבין את השוני בין איך שזה היה פעם, כי להיות 8 שנים סגן שר זה מישהו שבא לעבוד.
כן.
ולא רק לתפקיד הבא.
אגב, הוא הכיר את העניין הזה של רשתות חברתיות, ואת מידת ההשפעה שלהם, ומה אפשר לצאת מהן, על יתרונותיהן וחסרונותיהן?
הוא הקפיד כל הזמן להיות בחדשנות, שזה היה נופתי מצד אחד. בשנים האחרונות, בעצם מתקופת הקורונה, הוא היה בזום, בישיבות כל הזמן, הוא לא הוריד מהפעילות שלו.
וואלה.
אחד האמירות שלו תמיד הייתה, אני כמו סביבון, כל עוד אני מסתובב, אני לא נופל. והקורונה, היא ככה הכניסה אותו רגע הביתה, אז הוא למד לתפעל את הזום, ולהיכנס להמשיך להיות באותן ישיבות ודירקטוריונים והנהלות, ופשוט לעשות את זה מהבית שלו.
שמעתי שאפילו הצליח, כלומר, היה לו מאוד מאוד חשוב, ולפני שבוע הצביע בבחירות הדיגיטליות בפריימריז למפלגת העבודה.
נכון, בשבוע האחרון הוא הצביע בפריימריז לעבודה, הרוב. המועמדים שהוא הצביע להם גם נכנסו ככה בחמישייה הראשונה. הוא היה איש של אידיאולוגיה, אידיאולוגיה סדורה, בהירה. הוא היה סוציאליסט, מפאיניק, איש של כתבי ברל ושל דוד בן גוריון, ואלה האנשים שדיברו עליו, אנשים שמגיעים לשירות הציבורי, שמגיעים לפוליטיקה מתוך אידיאולוגיה. אגב, לצד האידיאולוגיה, חשוב לי להגיד, הוא גם היה איש של גמישות מחשבתית, איש של פשרות, הוא ידע תמיד למצוא, ליישב את המתח בין הערכים השונים, לתת פתרונות מושכלים, הוא היה איש מצא ומתן מצוין. יותר מהכל אני חושבת שהוא היה איש של אמצע, של שביל זהב, לא של קצוות.
הרבה דברים לחיות לאורם, עבורך, כאדם וכפוליטיקאית, רותם ידלין.
חוץ גדולה.
ראש מועצת גזר ונכדתו של אהרון ידלין. תודה, אנחנו משתתפים בצערכם.
תודה לכם.
אנחנו עם הדוקטור טל אלמליח מהחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה, היסטוריון של תנועת העבודה, שלום לך.
שלום רב.
אנחנו בעצם מדברים על אהרון ידלין, המפאיניק האחרון בסוג של.
לא בטוח שסוג של, נראה לי שמנסים לחשוב היטב על עוד מישהו שנותר מדור הנפילים. אז קשה להעלות עוד שמות שמה שנקרא עדיין אימנו, הוא באמת המפאיניק האחרון.
וכשאתה אומר המפאיניק האחרון, בעצם למה הכוונה? כלומר, לא כמי שהיה שם כשהייתה מפאי, אלא מבחינת צבר הערכים או השילוב של הדברים שהוא ראה לנכון להוביל.
כן, נראה לי שזה פרפרזה על האמרה של המויקני האחרון. זאת אומרת, מישהו שמייצר איזושהי נוסטלגיה אפילו לאיזשהו דור שכבר לא איתנו. ואהרון ידלין היה איתנו הרבה מאוד זמן. הוא השתתף ממש בכל הנקודות הכי מכריעות של הקמת המדינה, החל מבעצם מבצע הקמת 11 הנקודות בנגב, דרך כל שנותיה של המדינה כאיש ציבור מאוד חשוב, עד לתפקיד של שר חינוך. לאחר מכן הוא גם המשיך לשאת בכל מיני תפקידים שונים בזירה הציבורית והחינוכית, בעיקר סביב התנועה הקיבוצית, אבל לא רק. וגם לאחר מכן הוא נותר מה שנקרא דבר מובהק של תנועת העבודה ההיסטורית.
כן.
זאת אומרת, מה זה ההיסטורית? זה לא שהוא רק דיבר על העבר, הוא ינק מהעבר, הוא היה איש עם אידיאולוגיה מאוד 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 מבוססת ומנומקת, אבל הוא הצליח להיות רלוונטי עד ממש יום מותו. זאת אומרת, אני אישית זוכר אותו בשנים רבות, כולל השנים האחרונות, משתתף בהרבה מאוד דיונים על השמאל הישראלי ועתידו.
עכשיו, תגיד, העובדה שהוא בעצם סוג של באמת זקן השבט של התנועה הקיבוצית, עכשיו, הקיבוצים עברו הרבה שינויים, אתה אומר, הוא היה שם בכל מיני צמתים משמעותיים של הקמת המדינה, גם של התנועה הקיבוצית בעצם. העובדה שהוא חי בקיבוץ שלו, חצרים, בעצם אתה חושב שהיא השפיעה על הקיבוץ שלו לא לעבור את אותו תהליך של הפרטה שעברו הרבה אחרים?
אני לא חושב שבהכרח הדבר הזה קשור לדמות שלו, למרות שיש מקרים שבהם קיבוצים, הייתה בהם הנהגה שיתופית מאוד חזקה, שהיה לה השפעה, הייתה לה השפעה גם על הקיבוץ עצמו, ושהדבר הזה עיכב תהליכי שינוי, אבל בהרבה מקרים אחרים גם מה שנקרא אין נביא בעירו, אנשים שהם היו חשובים ברמה הפוליטית או האידיאולוגית בציבוריות הישראלית, ושהיו חברי קיבוץ, לאו דווקא היו שם מאוד מאוד דרמטיים בהחלטות השונות. במקרה שלו, אני שוב לא יודע אם הייתי שם את הדגש עליו, חצרים זה קיבוץ חזק מהרבה סיבות אחרות, בין היתר כלכלית, וישנה איזושהי תופעה שקיבוצים שהם חזקים כלכלית יכולים לאפשר לעצמם את השיתוף באופן קצת יותר קל. כן. זאת אומרת, פחות צריך לריב על כסף, אבל לא הייתי אומר שיש התאמה אחד לאחד בין הדברים, ו... אני גם יכול מאוד להיות שידלין מבחינת הקיבוץ שלו היה בעל חשיבות כזאת שבהחלט הקיבוץ, מה שנקרא, לא רצה לעשות את הדברים האלה עוד בחייו.
תגיד, איך הוא התייחס בכלל לתהליך הזה שעברו קיבוצים רבים? להפרטה, לקפיטליזם שככה חודר?
כן, אז א', אהרון ידלין היה ונותר סוציאליסט. זאת אומרת, עולם הערכים שלו, אני חושב השתנה יחסית מעט מאוד, אבל הצורות שבהם הערכים האלה התגלמו, כן בא לידי ביטוי, לידי שינוי. למשל, הוא היה חלק ממה שנקרא הסדר הקיבוצים, שזה איזשהו תהליך בשנות ה-80, שנתלווה למשבר כלכלי של הקיבוצים, ושבעצם היה איזשהו זרז בתהליכי ההפרטה, כי היה פה איזושהי הודעה כאילו המפלה האידיאולוגית של הקיבוצים, שכלכלית הם לא הצליחו ונדרשו להסדר חובות וכולי, והוא היה שם. עכשיו, מה שמדהים זה שלא כמו אחרים, הוא לא שופך את התינוק עם המים, ומה שנקרא, כשיש משבר בתנועה הקיבוצית, אז הוא גם זונח את הדרך, אלא הוא מבין שיש שינויים כאלה ואחרים, בין היתר, למשל, אובדן ההגמוניה של תנועת העבודה, שפחות מאפשרת לקיבוצים להמשיך להתקיים, כן. ולהיות בעלי עוצמה כמו שהם היו, והוא מבין שהדבר הזה צריך להשתנות, וזה די מדהים לאן הוא מגיע בהגות שלו ובהבנה שלו, גם בעשורים שלאחר מכן, למשל, הוא מאוד ליווה, ומאוד הבין את תהליכי ההתחדשות של תנועת העבודה, כפי שהם באו לידי ביטוי בתופעה של תנועות הבוגרים, שזה אומר חבר'ה שהם מתנועות חלוציות, תנועות כחולות מה שנקרא, שבחייהם הבוגרים מבקשים להקים קיבוציים בפריפריה חברתית וגיאוגרפית, קיבוצים שיתופיים, הוא בעצם מאוד מאוד ליווה את התהליך הזה, וינק ממנו הרבה מאוד השראה. באופן כללי הוא אגב היה די אופטימיסט, הוא למשל יכול להציז אל מול המשבר הקיבוצי, למשל תנועת העבודה, את העובדה שבעולם, נגיד, הסיפור הקופרטיבי, קופרטיבי, של שיתוף לא מוחלט ואינטימי כמו בקיבוץ, אבל שיתוף כלכלית בין אנשים, כמו שמייצר למשל ביטחון חברתי וסוציאלי, מאוד מאוד פורח.
כן.
הוא היה מאוד מאוד חד על הדברים שכן מתקיימים.
אז זהו, אתה מדבר... והרבה אתה מדבר על המעורבות שלו בעניינים האידיאולוגיים של תנועת העבודה, אבל עד כמה הוא היה מעורב בהתפתחות וגם בהידרדרות של מפלגת העבודה?
אני חושב שאי אפשר להקל ראש בעובדה שבעצם הוא היה נוכח בכל התהליך הזה, גם של העלייה וגם של הירידה. אני לא יודע אם אפשר להאשים אותו או לזקוף לזכותו משהו מהדברים הללו. אבל אני אתן שתי זוויות בעצם על איך אפשר להסתכל על אהרון ידלין, זכרונו לברכה. אחד זה להסתכל עליו בתור מה שנקרא איזשהו יציר מן העבר, שמייצג משהו נוסטלגי ושכבר לא קיים כיום. ובאמת, להגיד, המפאיניק האחרון זה משהו שקצת משלים עם זה, שאנחנו כבר לא בדור של מפאי, אנחנו בדור אחר, ולהגיד מפאי היום זה אגב בעיקר קונוטציות שליליות, אני חושב שאפשר להגיד המפאיניק האחרון, והתייחס לזה לגמרי בחיוב, אפשר להסתכל עליו כעל מה שנקרא איזה דינוזאור, שעם הזמן המשיך ולא רוצה להשתנות, ובעצם זאת צורה אחת להסתכל עליו קצת מבחינה שלילית, אבל מבחינה חיובית, אני חושב שזה מאוד מאוד מרשים לראות אדם שממשיך להאמין בדרך מסוימת, ולא זונח אותה.
וחי על פיה.
הרבה מאוד. וחי על פיה ברמה האישית, הוא היה איש צנוע, ואיש איש מקסים. באמת, מתוך היכרות אישית איתו, אני חושב שכל מי שבא איתו במגע, קיבל ממנו יחס של מחנך.
כן.
ולראות אדם, גם בשנות ה-80 לחייו, ה-90 לחייו, שיש לו את אותה עוצמה ואותה תשוקה לרעיונות שסביבם הוא גדל, זה דבר שאי אפשר לבטל אותו, והוא באמת היה לו, אני חושב, האפיון הכי גדול שאפשר להגיד עליו, זה שהוא היה אידיאולוג ומחנך. לצד אותו גם שר חינוך, וכאן שר חינוך, וכן אמרתי בעל תפקיד ניהוליים, כיור הנהלות של הרבה מאוד גופים ציבוריים, הוא היה לפני הכל מחנך ואידיאולוג, ובואי לא נקל ראש בעובדה הזאת שעדיין יש אנשים שיש להם אידיאולוגיה, זה די מרשים בפוליטיקה של היום.
מאוד, מאוד מרשים.
לפגוש אדם.
כן, ויוצא דופן.
לפגוש אדם שהיה עומד על פודיום עם היד ומנופף, וצועק ומסביר. זה מעניין.
בהחלט. דוקטור טל אלמליח, מהחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה, היסטוריון של תנועת העבודה, תודה רבה.
תודה רבה, נורית.
אנחנו עם סגנית מזכ"ל התנועה הקיבוצית, הדס דניאלי ילין, שלום.
שלום נורית.
עד כמה אהרון ידלין היה זקן השבט, ככה במובן האקטיבי? כלומר, כמה הוא התווה דרך לתנועה הקיבוצית גם היום?
קודם כל, אהרון המשיך להיות שותף מלא ממש עד הרגע האחרון. לפני הקורונה הוא היה מופיע לכל כנס שעשינו, עכשיו בשנים האחרונות הוא הצטרף למה שהוא יכול, אבל הוא היה דמות מאוד בולטת בתנועה, הקול שלו היה מאוד מאוד משמעותי, הוא היה באמת באמת גדול הדור מבחינתנו.
הוא אחד כזה נגיד שלפני שמישהו מתמודד לרשות התנועה, או רוצה לעשות איזושהי החלטה פוליטית משמעותית, אולי נגיד בפוליטיקה הארצית או משהו כזה, אז עולים אליו לרגל להתייעץ?
בוודאי. ודאי, הוא היה דמות מאוד מאוד משמעותית, מאוד חיובית, הוא היה איש באמת מאוד צנוע ונעים, והיה פשוט כיף להתייעץ איתו ולשמוע את דעתו, תמיד בנחת ותמיד בסבלנות ובחוכמה רבה, ולכן עלו אליו לרגל כל הזמן, אני פגשתי אותו לפני חודשיים, ופשוט היה תענוג לפגוש בן אדם כל כך חכם.
בטח, טוב, גם תמיד זה, את יודעת, שולב בטח גם בסיפורים ודוגמאות מההיסטוריה, הוא היה ממש היסטוריה מהלכת.
הוא היה היסטוריה מהלכת, הוא לא הרבה לספר על עצמו, אבל הוא סיפר הרבה על העשייה ועל הדברים שהוא האמין בהם.
אז אחד הדברים שהוא באמת האמין בהם כאיש חינוך, כשר חינוך, זה החיזוק של הפריפריה גם כשאת היום. כל העניין של יום לימודים ארוך ומפעל ההזנה, ובאמת זה משהו שהוא הוביל ויצר. לא הכל התרחב לכלל המדינה, לא הכל יצא לפועל, אבל הוא כן זה שהגה את זה, ובוודאי את יום הלימודים הארוך, והאמין מאוד בלחזק את ערי הפיתוח והפריפריה. ולמרות זאת, כלומר הוא כזה מייצג מובהק של הקיבוצים, ומצד שני, אני אומרת, הקיבוצים נתפסים היום כמה שנקרא במרכאות ישראל הראשונה, מאוד אליטיסטים. איך זה מסתדר?
צריך להבין שבעצם הקיבוצים ראו את אחד מהתפקידים שלהם בחברה הישראלית לחזק גם את הפריפריה וגם את הערים שקמו. בהתחלה אולי כמעברות ואחר כך כערים. אהרון בעצמו חי בפריפריה, הוא חי בקיבוץ חצרים. הוא התחיל את דרכו בבארי, שזה בכלל עוטף עזה. וכל הקיבוצים בעצם וכל הקיבוצניקים ומאז ועד היום אנחנו עדיין רואים את התפקיד שלנו כחיזוק הפריפריה, והוא ממש היה נושא הדגל. ונכון שבעצם זה לפעמים נתפס כשאתה בא ממקום חזק ורוצה לעזור ולטפח, אז זה נתפס אליטיסטי ומתנשא, אבל באמת המטרה גם של אהרון וגם היום של התנועה היא בעצם מטרה חיובית לחזק את הפריפריה, להשוות את התנאים למרכז, לייצר שוויון הזדמנויות גם לילדים שחיים בפריפריה, והוא ממש נשא את הדגל הזה.
אבל יגידו לך, קל לך להגיד, כי אתם קיבלתם הקצתם שטחים אדירים למעט אנשים, וערי הפיתוח שליד קיבוצים צריכות להיאבק על איזשהן הרחבות או על קצת, או על שטחים אחרים. זאת אומרת, באמת זה בא מנקודת חוזק.
המטרה שלנו היא קודם כל לייצר חקלאות בקרקע שבעצם הקיבוצים, אפשר להגיד אפילו קיבלו מהמדינה, הם היו שם רובם לפני הקמת המדינה, והיום יש דיאלוג בהרבה מאוד מקומות. הרבה פעמים מי שחוסם את הדיאלוג הזה זה המדינה. יש הרבה מאוד אתגרים של הפריפריה שכולנו שותפים אליהם, והמדינה צריכה להיות זאת שבאה ועוזרת לחזק את הפריפריה, ולא ריב על פירורים בין רמת נגב למצפה רמון, או בין לשער הנגב. כן, זה צריך להיות הקצאה אמיתית ונכונה של משאבים ששווים בין המרכז לבין הפריפריה באשר היא. וזה המאבק שלנו גם היום.
עכשיו תגידי, ככה, איך אהרון ידין התייחס, ככל שאת יודעת, באמת לשינויים המופלגים שהראו ברוב הקיבוצים, הפרטה כזו או אחרת, יצא לך לשמוע ממנו?
כן, קודם כל הוא חי בקיבוץ שיתופי, וקיבוץ מאוד ככה חזק ומשמעותי, ומן הסתם הוא האמין בדרך השיתופית. אני חושבת בשיחה האחרונה שלי איתו, הייתה לנו שיחה ארוכה על זה, והוא באמת הבין את הצורך בשינויים. אני חושבת שהתכווץ לו הלב, כי באמת הדרך השיתופית היא הדרך שהוא האמין בה בכל ליבו.
כן. הדס דניאלי ילין, סגנית מזכ"ל התנועה הקיבוצית, תודה רבה.
תודה רבה.
שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח.
אם היינו מבקשים מאהרון ידלין לבחור שיר, שחקי שחקי זה מה שהוא היה בוחר. תודה לנמרוד פפרני ושחר שלב המפיקים, על הביצוע הטכני ניב ירוקר ואורי ריב. בפיקוח אסף סיטון, עורך הדיגיטל הוא אביתר בר-און. מיד אחרינו רצועת הביטחון, אני נורית קנטי, ערב טוב.
יוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז, כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז, כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. Hoya shlich kav lehevel yerom menu bomoteal lo bara avia hamut oved dror la nefesh pat ladal lo bara avia hamut oved dror la nefesh pat ladal Amina gam be'atid Af im yirchak ze hayom Ach bo yavo yisru shalom Az uveracha le'om il'om Ach bo yavo yisru shalom Az uveracha le'om il'om ישוב יפרח אז גם עמי ובארץ יקום דור ברזל כבר לב יוסר מנו עין בעין יראה אור ברזל כבר לב יוסר מנו עין בעין יראה אור Lo beatid ba shamay
שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם סז. שחקי כי בא האדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. שחקי כי בא האדם אמין, כי עוד אני מאמין בך.